מבקש סליחה מכל מי שבא לפה פעם ראשונה היום, מסיבה מאוד מאוד מוצדקת, והיא, בוא נגיד ככה, בעם ישראל יש תקופות. יש תקופות חביבות יותר, תקופות חביבות פחות. וכיוון שכולנו מעדיפים את התקופות החביבות יותר, מן הסתם, אף אחד לא אוהב תקופות פחות טובות. אבל אולי דווקא מתוך התקופות הפחות טובות, זה יחזק אותנו לתקופות הפחות טובות, היותר טובות. וזה נכון למישהו נתן לי פתק, ועוד עליו דבר על זוגיות, בסדר? הבאתי פה את הבן זוג שלי שלא יהיה בלגן. אז זה נכון שכל דבר שקורה בעם ישראל, זה נכון גם לגבי הרמה הזוגית. זאת אומרת, כל אחד יוכל לקחת את השיחה לאיזושהי רמה שהוא רוצה, מכיוון שהן בשיר השירים והן בכלל, עם ישראל והקדוש ברוך הוא נמשלו לגבר ואישה. אז ככה שבאמת כל הקשרים בינינו לבין בורא עולם, הם יכולים להיות מתורגמים לקשרים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הבני זוג שלנו. וזה גם יהיה נכון לגבינו שסך הכל מהתקופות הקשות שלנו, דווקא החיבור חזרה אחרי זה הוא הרבה יותר הדוק מהחיבור לפני כן. לכן דרך אגב אנחנו נמצאים עכשיו, השבת הזאת נקראת שבת חזון. זה שבת לפני תשעה באב, ורק די להכניס אתכם לאווירה קצת, לא רוצה להגיד קודרת, אבל קצת השקטה כזה בתקופה שלנו, אנחנו נכנסנו לחודש אב. וחז"ל מגדירים את זה משנכנס אב, ממעטים בשמחה. חודש אב זה זמן של התבוננות, זמן של שקט, זמן של... זה לא זמן לצחוק. יש זמן לצחוק ויש זמן לבכות, ומי שלא יודע לבכות גם לא יודע לצחוק, כי לפעמים הצחוק הוא רק הסוואה לאיזושהי חולשה פנימית, חוסר רצון להתמודדות פנימית. אז מנסים לצחוק כל הזמן כאילו הכל בסדר. אבל לא הכל בסדר. וגם במערכת הזוגית שלנו, לפעמים אנחנו, אם כבר אני אגע בלזוגיות, כן? אי אפשר להעלים כל דבר, אי אפשר להחליק כל דבר. צריך לדבר על הדברים לפעמים. צריך לעצור, צריך לחשוב, צריך להשתנות. זו התקופה שלנו, לכן אומרים חז"ל, לא טוב לעשות ביזנס עכשיו, לא טוב לעשות עסקים, לא משפטים. אומרת הגמרא, אם אדם יש לו משפט, בעיקר עם אדם שאיננו יהודי, ידחה אותו עכשיו, ידחה אותו. עד אחרי תשעה באב לפחות, אבל רצוי אחרי ט"ו באב. ט"ו באב זה חג שאנחנו יותר אוהבים כאילו. עכשיו לדבר על זה כבוד הרב, חג, אהבה משהו. כמובן שזה לא ה-Valentine Days, כן? Valentine Days זה החג האהבה הנוצרי יותר, וגם זה לא בדיוק חג, אני לא מי שקצת מכיר את הפלקלור הנוצרי, היה פעם אחד הכמרים בשם ולנטינוס, הוא חיתן שני, כאילו בן ובת, תחליטו זה זוג, אז שני, לא, לא יודע, מה שתרצו, נו בקיצור. היה עציר ועצירה, שהם היו נידונים למוות, וולנטינוס חיתן ביניהם בניגוד לכנסייה, פורץ חוק משהו. ולכן, מאז הוא גם נכנס לכלא, וכשהוא הוציא אותו להורג, הוא כתב מכתב לבת הסוהר, והוא חתם, כשהוא ככה התיידד איתה, והוא חתם לה, ולנטיין שלך. מאותו יום, ברגע שהוא צא להורג, זה הפך להיות ולנטיין דיי, זה 14 בפברואר כמדומני. מי אמר לו? למה לא? מה אכפת לכם? כמדומני זה 14 בפברואר, אם לא בדצמבר, אבל זה פברואר. ולכן היום הזה הוא נקבע כיום אהבה כביכול הנחמד יותר, שקוטים פתקים כל אחד, ואנחנו אימצנו את זה ליום אהבה או חג אהבה בצמח, אבל אין שום קשר לדברים. שהגיע ט"ו באב, נדבר על ט"ו באב, כי באמת זה שבועיים שהם יחידה אחת. מט"ו באב הגלגל מתהפך. מט"ו באב המזל משתנה, כל המערכת הרוחנית משתנית, באמת חז"ל אומרים שזה יסוד עבורנו, בורא עולם מגלגל זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. וזה נכון גם לגבינו בחיים. לא תמיד נדע את זה, אבל כן בורא עולם מגלגל זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. זאת אומרת, שאם פעם בחיים עשיתי מעשה טוב, עברתי, נקרא לזה, על איזשהו דבר שרציתי ושברתי את הרצון שלי, אני יצרתי מציאות ביום הזה. ולכן היום הזה ייזכר לדורות. לא סתם חוגגים יום נישואים. מה יש לחגוג? יש כרגע איזה יום אבל אולי צריך להיות. למה לחגוג? מה יש לחגוג יום נישואים? סתם מסיבה כזאת? לא, כיוון שהיום הזה היה יום, יום קדוש, יום של אחדות, יום של אהבה אמיתית, אז היום הזה יש לו מציאות בשטח. וכל שנה ביום הזה אנחנו חוזרים לאותה השפעה רוחנית. ולצערנו רב אותו דבר גם בצורה שלילית. יום שרבנו, יום שהתקוטטנו, יום שפגענו אחד בשני, זה נרשם, יש צלקת על היום הזה. בלוח שנה כתוב, יש פה צלקת. יש פה פגיעה, וכל שנה שנגיע ליום הזה במודע או לא במודע, אותם השפעות יחזרו. ולכן חזרנו שבתשעה באב, חמישה דברים אירו. זה התחיל מבחייה של עם ישראל, שנקראת בחייה לחינם, כולם מכירים את זה, כאשר המרגלים חזרו אחרי הסתובבות בארץ ישראל 40 יום, הם חוזרים, מלכלכים קצת על ארץ ישראל, ועם ישראל בוכה. ובורא עולם אומר, אתם בכיתם בחייה לחינם, אני גוזר עליכם בחייה לדורות. ומפה אני עוצר שנייה. וזו נקודה כל כך חשובה, שבספרי החסידות כתוב שזה יסוד. מה זאת אומרת? אם אדם בוכה בחייה לחינם, חס ושלום, בורא עולם אומר, אתה בוכה? אין בעיה. אני אתן לך סיבה לבכות. חס ושלום, אם אני בוכה לחינם, אני אתן לך סיבה טובה לבכות, אבל אני יוצא פה מהר ולהגיד שגם יש ההפך. אם אני שמח מדברים שקורים לי, אתה יודע, לא הכי נעימים, ואני שמח בלי סיבה הגיונית, כי בתכלס אני אמור לבכות עכשיו. אם אני מתמודד ושמח, אז בורא אמר לי, אתה שמח לחינם? אין בעיה. אני אתן לך סיבה טובה לשמוח באמת. זאת אומרת, בורא עולם מתנהג איתי בדיוק כמו שאני מתייחס למקרים. אם אני בוכה מכל דבר, כל דבר בוכה. כל דבר לא טוב לי, כל דבר לא מתאים לי, אם אף אחד לא מסתדר, כולם כאלה. אז בורא עולם, באמת? בוא ניתן לך סיבה טובה לבכות. חכה, חכה. סדר לך מישהו פרטנר לעבודה, או, אתה תבכה. ולכן, במקום לבכות, תמיד כדאי לי יותר לשמוח. וכמו שאני שמח לחינם, בורא עולם ייתן לי סיבה אמיתית לשמוח. אבל לצערי הרב, באמת לצערי הרב, אנחנו בתקופה לא קלה. וזו תקופה של מעין עונש קולקטיבי. כולנו פה ביחד. אין בעם ישראל רעיון יותר צדיקים, פחות צדיקים, זה בכלל, בכלל לא משנה. אם חז"ל אומרים לנו שאפילו 10 הרוגי מלכות, אני אומר, מה זה 10 הרוגי מלכות? שלא נדע מצרות, חבר'ה קדושים, רבי עקיבא, רבי ישמעאל כהן גדול, חבר'ה תנאים, רבי ישמעאל כהן גדול נשלח על ידי החבר'ה שלו לעלות לשמיים, הוא אומר שם קדוש, עולה לרקיע, ושואל שם את המלאכים, תגידו לי, מה הולך פה עם הקטע של החורבן עכשיו? זו גזרה? או שסתם איזשהו מאבק בשבילנו? אומרים לו, זו גזרה, לא יעזור שום דבר, קבלו את זה עכשיו באהבה, עכשיו מאוחר מדי לשנות. והוא יורד למטה, והוא אומר לחבר'ה שלו, אם קבלה היא נקבל, ומוציאים אותם להורג, כיוון שהקיסר הרומאי קורא, שהרי היה 10 אחים ליוסף, שהעשרה אחים ליוסף, הרי הם מכרו אותו, אבל הם לא נהנשו, הם כביכול זרקו אותו לבור, רצו להוציא אותו להורג, אז בא הקיסר ולומד את התורה, והוא רואה שמה, שכתוב שהאחרים של יוסף לא נהרגו, לא נהנשו. זה לא שייך לעבור בשתיקה. ואז הוא לוקח 10 מגדולי ישראל, ומוציא אותם להורג בצורה נוראית, נוראית. רבי ישמעאל כהן גדול היה אדם יפה. אז הקיסר בא לערוף לו את הראש, שלא נדע מצרות. אז הבת של הקיסר רואה את רבי ישמעאל מהחלון, אומרת לו, אבא, חכה, כזה יפיוף. תביא לי אותו פה לחדר, שיהיה לי אפילו בתור פוחלץ, לא אכפת לי, כאילו תביא, שלום דמצרות, ככה אמרה, תביא רק את הראש שלו אפילו, תן לי אותו פה ככה. אמר לה, אין כזה דבר, אני מוריד לו את הראש שלום דמצרות. אז הורידו לו, שלום דמצרות, אני לא רוצה להגיד אתכם, כן, זה כל מיני תיאורים מגילים כאלה. אז אמרה, לפחות תביא את האור, את האור. יש הרי מי שיש, יש בנות, יש להם נשים, יש להם פאה, פאה. אז יש להם כזה ראש כזה, קלבסה כזה, שעליו שמים את הפאה. כמו פעם בחנויות שלה, אני לא יודע איפה יש כאלה דברים היום, יש כזה ראש כזה, שעוד המצרות, כזה פלסטיק כזה, לא פלסטיק, קרקר, קרקר, כן. אז היא אמרה, תביא את האור שלו, אתה יודע, נדביש אותו ככה על הראש של הפאה, אני אוכל לראות אותו כל יום, שלא נדע מצרות. ככה, אני רוצה לתאר איזה מיטות משונות היו שם, איזה צרות עם ישראל עבר. לצערנו הרב, מי שחושב ששואה הייתה רק פעם אחת בהיסטוריה האנושית של עם ישראל, צערי הרב לא. מי שקרא קצת, קצת את הסיפורים מהחורבן, איזה פחד, אני אומר לכם, זה אי אפשר בכלל לתאר. תכף נסביר לכם למה אני אספר לכם את זה. אבל חזל מספרים של אדריאנוס קיסר, תקשיב טוב, היה לו קרם, קרם של י"ח מיל על י"ח מיל, סך הכל זה בערך 86 קילומטר. 86 קילומטר של קרם. הוא רצח כל כך הרבה אנשים רק מביתר, שהוא הקיף את הקרם שלו גופות, גובה 80 סנטים, פשוטות ידיים ורגליים, חומה אנושית, סביב כל הקרם שלו. אתה יודע מה זה? וככה הם שהו חודשים, עד שיום אחד התחלף הקיסר, והקיסר השני הסכים להביא אותם לקבורה, ועל זה אנחנו, עם היהודי, עד היום, מברכים בברכת המזון את הברכה הרביעית, שנקראת הטוב והמיטיב. זו ברכה שאנחנו מברכים, עודים לקדוש ברוך שקורו פה שני ניסים. נס אחד, שהגופות לא הרכיבו, שלא נדע מצרות. נס שני, שהם הובאו לקבורה, ניתנו לקבורה. וזה קרה בסופו של דבר בט"ו באב, דרך אגב. זה אחד הדברים הטובים שקרו בט"ו באב. עוד פעם, דבר שקדוש מגלגל זכות ליום זכאי, וחובה ליום חייו. אבל זה היה רצח, טבח נורא. למעלה מ-50 שנה אחרי החורבן, לא היו צריכים לדשן את השדות בישראל מרוב הדם של ההרוגים שנספק בחול. אפשר להבין כאלה דברים, איזה פחד. אין לנו מושגים בכלל. אבל לצערנו הרב, חז"ל אומרים לנו שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. אנשים היו אפתיים. אנשים היו אפתיים. אני חשבו, הכל יהיה בסדר. יהיה בסדר, מה אתה דואג? יהיה בסדר. אני אומר לכם, אני הייתי, עזרתי מאלת. לא משנה שזוף, כאילו. נסעתי בלילה. טסתי עם הרכב, אבל פגשנו איש צבא, ידיד טוב מאוד, והוא סיפר שלא נדע מצרות, שלא נדע מצרות. אמר לי, אתם אפתים אתם. אפתי, אתה חושב שהכל בסדר. לצערנו הרב, אנשים לא אוהבים לפתוח פצעים ולטפל בהם. אם זה במערכת הזוגית, כולם מעדיפים ככה, אתה יודע, לטשטש, כאילו, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. נסתדר, נסתדר. וזה רק הולך ומחריף, רק הולך ונראה גרוע יותר, וחייבים לעצור ולבדוק, אחרת המחלה מתפשטת. וככה בעם ישראל הם היו אפתיים, רגועים. היו שלושה מליינים, עשירים בירושלים. אחד קראו לו נקדימון בן גוריון, השני קראו לו כלב סבוע, אבא של רחל מהסיפור של רבי עקיבא, מולטי מיליונר, כלב סבוע. כל אחד שנכנס אליו הביתה רעב כמו כלב. הוא היה מסביע אותו, שישב טוב, קל בסבוע. מיליונרים, האחרון היה בן ציצית הקסט. למה זה בן ציצית הקסט? הוא לא היה הולך על רצפה. לא! לא יודע אם ראיתם פעם את הסרט מגלת אמריקה, עם אדי מרפי, אני חושב? שם למשל, שהמלך מגיע, הוא לא הולך על הרצפה. שטיח אדום וזורקים לו כאילו פרחים, ורדים כאילו סביבו. כך היה, אם לא תראו את זה, כדאי לפחות את הקטע הזה, אבל בן ציצית הקסט הזה היה, הוא לא הולך על רצפה, מולטי מיליונר. הרומאים עשו מצור על ירושלים, שלושת העשירים אלה אמרו שעשו מצור. יש לנו מחסני מזון שיכולים להספיק ל-21 שנה. הרומאים התיישו 20,000 פעם כבר. אנחנו רגועים שעשו מה שהם רוצים. תראו מה זה חס ושלום, אסור להיות אפתים. אסור להיות אפתים. לא לטשטש, לעבוד, לעצור, לבדוק. אולי הקשר שלי עם אשתי לא טוב. אולי באמת אני לא בן אדם טוב. אולי אני לא פועל כמו שאני צריך לפעול. אולי אני פוגע באנשים. מה אני אגיד לך? יהודי חייב לעצור, להתבונן. ואם לא, ברגע אחד הכל משתנה. מקרה אחד, וככה זה בחיים, מקרה אחד יכול להפוך את החיים. מקרה אחד. צריך הרב, אני סיפר את זה, אני לפני שנה, כמעט בדיוק זה, קצת עוד שלושה שבועות. אחרי תשעה באב שנה שעברה, אנחנו נוהגים מי' ז' בתמוז, אנחנו כבר לא שומעים מוזיקה יותר מדי. עכשיו, אני אוהב מוזיקה. מה זה מוזיקה? תן לי! אוהב! לא, זה מרומם אותך, אתה יודע, מוזיקה מוציא אותך מכל הבעיות שלך, אם תרצה. אם יש מוזיקה נכונה, פוואו. אבל, אני שלושה שבועות לא שמעתי מוזיקה. מה זה, אחרי תשעה באב שנה שעברה, נכנסתי לאוטו שלי. וואלה! אני אמרתי, עכשיו אני נוסע לזה הרצאה. מרביץ בדרך. אתה יודע מה? יש לי מערכת, מערכת. אני מדליק אותה. האוטו תורה כאילו בדרך, וואו, וואו. מבסוט! ואני כאילו, וואי, זה כיף להיות יהודי. באמת, כיף לי! ואני נוסע, אתה יודע, מרביץ עם הרכב, קלאק, מרביץ! סיפרת לכם את זה פעם, שלא נדע מצרות. מולי הייתה נהגת. עכשיו, שאף אחד יגיד לי, יופי, הנה הרב השוביניסט הזה, כאילו. מה קרה? נשים לא יודעת לנהוג? בטח יודעות. יותר טוב מגברים, לפי דעתי. אבל, הן זהירות, הן נוסעות לאט. לא, לא. חס ושלום, אל תגידו, יש נשים כאילו נוסעות, מה קרה, כבודם, מה קרה? לא, אבל, כאילו, נהגת נסע לפניי, ויש להם טבע לא כל כך, סליחה שאני אומר, אל תקחו את זה אישית, אבל הן מתלבשות למסלול השמאלי, כאילו של אבא שלהם, של אבא שלהם. עכשיו היא נוסעת כאילו בקטע, כאילו וכאילו לאה, יש לה זמן, לא? עכשיו אני מאחורה עם זה מוטט לה כאילו זוזי, 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 כאילו אני רוצה להתקדם, כאילו סליחה, סליחה, עם האורות כאילו. עכשיו אני קלטתי שיש לה רגל עצבנית על הברקס. מדי פעם היא מחליטה, באי לעצור! לא, לא, רגע, שנייה, שנייה! תודי, שימי שלט, אני עומד לעצור, זוז! ככה, גם אני צחקתי בהתחלה. הייתי מבסוט, אתה יודע, מוזיקה, משחרר לחץ, תן לי לזרום בחיים, נהדר. אבל תראו מה זה רגע בחיים. איך הוא יכול להפוך את כל החיים. בשלב מסוים, אני רציתי להחליף דיסק. מה קרה? חייב לשמוע אותו דיסק כל הנסיעה? מי קבע? זכותי להחליף דיסק. שלא נדע מצרות. לשנייה, עשירית השנייה. הורדתי את העיניים, תן להחליף דיסק. מה, בעיוור אני יכול להחליף, לא? תן לי להוריד שנייה. תן לי איזה שנייה? שנייה גורלית של החיים. הורדתי את העיניים. כשאני הרמתי את החזרה, האי הביאה ברקס. אני נכנסתי בטראק, יו, יו! אתה יודע איזה בום זה היה? פאח! יו, יו, יו! אמרתי, עזוב אותך, אני ובורא עולם ככה. לא, הוא עשה לי נס. לא קרה כלום בטח. יצאתי מהאוטו. האוטו שלי, ככה. היי, יצא עליי! איזה פה פתחה עליי! עכשיו אני... עכשיו, הקטע שאתה תקוע באמצע איילון, ואנשים אותו מצפצפים לך מאחורה, אי, אי, תזיז את האוטו! מה תזיז? אני יכול לזיז את האוטו? כאילו, מה אתה עזר? עכשיו, יש כאלה עוד בכלל, אחד אומר לי, סין, סין, חליפה צהובה, יש לנו משטרה. יש את החליפה של המשוגעים הזאת. כאילו, ברחת מאיזה מוסד או ממץ, אני לא יודע מה אתה עובד. וזה, מה זה מחמיא לך? לא, זה ממש מחמיא. זה מתאים לאישונים שלך. אתה לובש את החליפה, ועוד אני בלחיים, כל האוטפיט של החרדים האלה. לא, לא יכולנו להביא איזה חולצה קצרה ומכנסיים קצרים, כאילו, לא, חליפה שחורה, דווקא, כן. אז אני בכלל עם כל הלבוש, ועוד יש כאלה שעוברים אותך לאט לאט וכולם מסתכלים. כאילו, תמיד, הנה, בקרי התנועה הגיעו. כולם מסתכלים, ועוד אחד מכיר אותי. אומר לי, מואלה, רפגה, זה אתה בטלוויזיה, מה העניינים? כאילו, תודה. כאילו, זה ממש מחמיא לי עכשיו, אני בשיא הקריירה עכשיו, תודה רבה. כאילו, תפסת אותי ברגע שיא של החיים שלי. תאמינו, אני אספר לכם את זה, שלא נדע מצרות. כי רגע אחד בחיים יכול להפוך הכל. יכול להפוך הכל. לטוב או למוטב. לכן לצערנו הרב, חז"ל אומרים, אף אחד מאיתנו לא רואה את הכוס שלו מתי היא הולכת לעבור על גדותיה. מתי מילה אחת שלך תהרוס הכל? מתי התנהגות שלך אחת יכולה לשבור את הכלים? אבל עם ישראל בתקופת בית שני בעיקר היו באפתיה מוחלטת. אנחנו עשירים, יש לנו הכל. להבדיל, אמר לי אותו איש צבא, חס ושלום, מקווה שזה סתם דיבורים. אמר לי, מה אתה חושב? כל העולם אפתי. כל העולם אפתי. אמר לי, אנחנו שלחנו ספינות לים האדום, כאילו להראות אנחנו, תזהרו, תזהרו. תחזיקו אותנו. שלא נפעל באיראן. אמר, בתכלס אנחנו מה זה מפחדים? בתכלס חס ושלום. אני לא יודע מתי הגפור אחד יכול לצית את כל היער, את כל היער. באותה תקופה בבית שני היו כל כך עשירים שהם היו, חשבו שהם יכולים לפרנס את ירושלים ל-21 שנה. אבל קומץ של בריונים, של שנאת אחים, החליטו, אנחנו שורפים את כל מחסני המזון. ובלילה אחד שרפו את כל מחסני המזון. עד שלצערנו הרב התחיל רעב כזה בירושלים. אתה יכול להביא לי את הספר שלי? הוא שם. כן, תביא לי את המחילה. התחיל כזה רעב בירושלים. ספר אחד אני צריך. לא תיקח, תודה רבה. התחיל כזה רעב בירושלים שאני חייב לספר לכם. סטש, לקבל מושגים, אנחנו חיים בכלא דמיונות, איזה פחד זה. התחיל רעב בירושלים שאנשים חיפשו אוכל בפחים, בהשפטות, לא מצאו מה לאכול. תגיד לי, נכון, זה היה גם בשואה. אבל בתקופת החורבנות הגיעו למצב הרבה יותר גרוע. רעב כזה שאי אפשר בכלל להבין. עד כדי כך שאני מצטט לכם עכשיו מיוספוס פלאביוס במלחמת היהודים. זה נבואה הרי שהתורה אמרה לצערנו הרב. התורה כבר דיברה על הכל, אמרו לנו קצת להיזהר. התורה אמרה שחס ושלום, אפשר להגיע למצב, אומר הפסוק, ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך, אשר נתן לך השם אלוקיך, במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך. באה התורה ומזהירה אותנו, אנחנו יכולים להידרדר למצב שכביכול, עם היהודיה, שאין לך דבר יותר רחמני מזה, אין. היא תהיה מסוגלת לאכול את הילד שלה? מה זה הדברים האלה? אבל ציטוט שהבאתי ממלחמות היהודים, יוספוס פלאביוס כותב, שעה שאני עומד לספר מיד מעשה שאין לו אח ורע בהיסטוריה, שלא היוונים ולא הברברים, עמים פרימיטיביים אפילו, ונורא לספרו, הוא אומר, ולא יאמן למשמע אוזניים. אני עצמי, אומר על עצמו, הייתי משמיט את הסיפור הזה כדי שלא יהיה בעיני הדורות הבאים כמין בודה סיפורים מדהימים. הייתי מעדיף למחוק את הסיפור הזה, שלא יגידו מה אתם אותי סיפורים, זה שטויות אלה. אילו לא מצאתי לו עדים רבים מספור בקרב בני זמני. סיפור שכל כך התפרסם, שאמור לחקוק לנו בלב את הזיכרון הזה, לא כספרי היסטוריה, זה לא מעניין אותי היסטוריה, זה מעניין אותי שחס ושלום. אני לא אחזור על הדברים, ואז הוא מספר. בין תושבי עבר הירדן הייתה אישה אחת ששמה מרים בת אלעזר מכפר בית הזובה. תקופה קשה של רעב. אנשים מחפשים מזון בכל מקום. והייתה הגיעה לחפש מזון במקום אחר, ואונם אי אפשר היה להשיג אותו בכל מקום שהוא. אין אוכל. וזה מצור. מצב קשה. אי אפשר שילדים אפילו יתגנבו מהגטו להביא אוכל. אין כלום. וכשהרעב קנה לו שביטה במאה, ובלשד עצמותיה, אש זעמה אכלה בה, אפילו יותר מן הרעב, והיא נטלה עצה מזעמה וממצוקתה, וביצעה מעשה נגד הטבע. היא תפסה את תינוקה, תראה מה זה, שהיונק שדיים ואמרה לו, עולל מסכן, בעיצומה של מלחמה, רעב, ומלחמת אחים, מלחמת אחים, חס ושלום אני אומר לכם, פה כל אחד מאיתנו, ואני אומר כל אחד מאיתנו, חייב לעצור ולשנות משהו לפחות בחיים שלי. בית המקדש נחרב בגלל שנאת אחים, שנאת אחים. אני לא רוצה לחשוב, לא רוצה לחשוב מה קורה עכשיו. אם חסנו יחליטו, טוב, מפנים פה את היישובים האלה ואת החבר'ה האלה, לא אכפת לי, אני לא מבין פוליטיקה, צריך, לא צריך, לא, לא מבין בזה. אני רק מבין דבר אחד, שחס ושלום, אתה מבין? בית המקדש נחרב על שנאת חינם. שנאת חינם. והיא אומרת לצערה רב, היא תפסה את תינוקה, אמרה לו, עולה על מסכן בעיצומה של מלחמה ורעה ומלחמת אחים. למה אשמור עליך? מה? אין לך טעם בחיים שלך. באומרה דברים אלו, היא טבחה את בנה, ואחר כך צלטה אותו ובלעה חציו ואת השאר כיסתה והכביעה. מה זה הדברים האלה? זה רק להראות לנו חבר'ה, זה לא משחק, לא משחק. אדם אסור לו להיות אפאתי. היא אכלה את הבן שלה ממש. אתה חושב שזוג מתגרש? זה לא נקרא לאכול אחד את השני? מה אתה חושב? לפגוע אחד בשני, להעליב אחד את השני, זה לא נקרא לאכול אותו? אדם בעבודה. אני לא אומר, אני חס ושלום, אני באמת סתם אפס. אני עובד הרבה עם חיילים, המון. אני ראיתי סתם איזה פלוגת חיילים שבא לשיעור. אז המפקד, לפי דעתי, כולה איזה חצי שנה מעל החבר'ה של... בינינו, מי אתה בכלל? בסדר, צריך את זה, לא צריך את זה. איך הוא פגע שם באיזה בחור, עשה אותו קציצה. מה? לפני כולם! שם, קום! צריך, מה קרה? הוא בן אדם. בסדר, נכון, צריך צבא, צריך להיות קשור, בסדר. אבל תהיה בן אדם. תקח אותו הצידה, לא יודע מה אני אגיד לך, תהיה בן אדם. היא אכלה אותו פיזית. לא יודע מה יותר גרוע, אתה יודע מה? זה אתה משאיר לו צלקות לכל החיים עכשיו. סתם, מה? לא פשוט. לכן חז"ל אומרים שאדם חייב להתבונן, חייב לעצור ולחשוב. חז"ל אומרים, תדע לך, עם ישראל, אולי אתם מכירים את השיר הזה. יש שיר כזה מאוד מפורסם עכשיו. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו. לא יש לכם כי אתם תברחו, אבל בזוכרנו יש ציון. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו. אלו הם הגולים שגלו לבבל. הם הגיעו לבבל והם בוכים, בוכים, בוכים. אומר להם ירמיהו הנביא, עכשיו אתם בוכים. אם הייתם בוכים, אומר, מעיד אני על עצמי שמיים וארץ, אומר ירמיהו הנביא. אם הייתם בוכים בכייה אחת בירושלים, לא הייתם צריכים לבכות עכשיו. חכם עיניו בראשו. אני אומר לכם, לצערי הרב, אני יודע זוג שהתגרש מאוד קרוב אליי. כמה בכיות! כמה בכיות! אם היינו בוכים בכייה אחת לפניכם, עוצרים, מדברים, פותחים קלפים על בעדינות, בלי לפגוע, בלי לפגוע. בואו נפתח את הקלפים. בואו נדבר על זה. בואו נלמד לסלוח אחד לשני. אבל בואו נתחיל דף חדש. כי אחרי זה, זה יהיה בכייה לדורות. בכייה לדורות. אכן בתשעה באב אנחנו עוצרים, מתבוננים. איך אני יכול לשנות את המעשים שלי? נכון שזה קשה. קשה לי. אני לא יכול היום לבכות על בית מקדש שהיה פעם. סליחה שאני אומר לכם את זה. אולי אתם יכולים, כל הכבוד לכם. אבל חז"ל אומרים ככה, מגיד מדון אומר, משל למה הדבר דומה? שהייתה פעם האמא ואבא שלא זכו לילדים. שנים לא זכו לילדים. לא שמעתם את המשל הזה. זוג ששנים לא זכו לילדים. סוף כל סוף, אחרי שנים, האישה התעברה. וואי, איזה שמחה בבית. איזה שמחה! היא בהיריון, סוחבת את הילד שלה 9 חודשים בציפייה, היא רוצה ילד, קנו כבר עגלה, קנו חדר כזה, אמרו להם, אל תקנו, לא טוב, זה לא לפני שהוא נולד, יש כל מיני אמונות תפלות כאלה. לא לקנות לפני שהוא נולד, אל תצטרו את החדר, חכו שהוא יוולד, אז קונים. הם עזב אנחנו! וברגע הלידה, האישה בחדר לידה, הבעל בחוץ, מחכה, מתרגש. אני אומר בחוץ. כדי, למה שלא יהיה איתה? תן לה את היד. קדים, אופה, סע. תן לה קצב. שאיפה, שאיפה. קדים, עתיתי. בעל יקר, אל תיחסו עליה. אתם לא יכולים לקבל את הדברים האלה, אתם יכולים לי איזה שטויות. לפי דעתי, הרי שאדם הראשון וחווה, הם הרי נולדו ביחד, גב אל גב, דבוקים, תאומים סיאמים. בורא עולם נסר אותם. עשה להם שם ניתוח. אז כתוב של אדם הראשון יפיל תרדמה. לך לישון עכשיו. למה לישון? אתה מוריד אותה מהגב שלי, תן לראות. תן לצלם. לשמור תמונות לקיים ואבן. זה רגע היסטורי. זה לא יחזור לעולם. תן לראות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לך לישון. לך לישון עכשיו. למה? אומר שמה רשי, שמה האדם הראשון יראה את חווה כאילו בקטע כאילו לא יפה. יראה אותה כאילו, אתה יודע, קצת מעוותת משהו עד ש... היא תתגנה עליו. הופה, אל תסתכל לאשתך שהיא לא בשיא הקריירה. סגור את העיניים שם, לך החוצה, לך החוצה. אתה בא למקלחת מתי שאשתך, או לא מקלחת, כן, שלא יהיה פה... לחדר נגיד. לא, יש פה דתיים, אני לא יודע מה. אתה בא ל... אתה בא לחדר שינה, איפה שאשתך מתאפרת. היא החליטה להוציא גבות עכשיו. מה קרה? היא מוציאה גבות. יש להם תאים מוזרים. לפוצץ שחורים ולהוציא גבות. לא, זה תאווה נשית כזאת. תהיה לי לפוצץ לך. כאילו, מה זה? איך זה זה פה? היא עכשיו בקטע של עבודה הזה. אתה בא לראות. זוז מפה. זה לא מחמיא שאתה אומר אותה כאילו... זוז, אבא לזוז עכשיו. עכשיו לא מסתכלים. נו, מה נראה לך? בלידה, אתה תראה את זה שתכף כאילו, מה זה נראה טוב כאילו? איי, איי, זהו. חמוד שלי, צא מהחדר, צא. את רוצה שהוא יהיה שם? שימי וילון, שים את היד מתחת מחוץ לוילון, תצעק לה, היי, הופ, קדימה, עשה. מאחורי הוילון, אבל אל תסתכל, החביב הזה לא... זה לא יוסיף אהבה ביניכם. לפי דעתי פחות. אבל אתם לא יכולים לקבל כל עצמה שהוא רוצה, תהיה שם, תהיה בחוץ, בפנים, איפה שאתה רוצה. אבל הבעל הזה נמצא בחוץ ומתפלל. אבל פתאום לצערו הרב, הרופא יוצא מחדר הלידה, ואומר לו, אדוני, זהו, לצערנו הרב, הלידה הסתבכה. יש באפשרותנו להציל רק אחד. או את הילד, או את האמא. או שנוציא את הילד חי, והאמא לא תחזיק את זה. או שנציל את האמא ונצטרך להרוג את הוולד ולהוציא אותו מת. ועוד אבא, אתה חייב להחליט. וואו. שלא נעמוד בכלי ניסיונות. אבא אומר, אני לא יכול להחליט, זה לא, אני לא מסוגל. אני שואל את אשתי, מה שהיא תגיד, זה מה שיהיה. שמעת איך בעל מדבר? מה שאשתי תגיד, זה מה שיהיה. היא המילה האחרונה. לא, אמר לי פעם איזה גבר, גם אני המילה האחרונה בבית. כן, אשתי. יש כל מיני ביטויים של גברים. כל גבר מנסה להיות גבר. אחד אמר לי, אני כמו נמר בבית. אמרתי לו, מה? אמר לי, אכל ארבע ובשקט. אבל לענייננו, אומר האבא, אני הולך לשאול את אשתי מה שהיא תגיד לי, זה מה שהיא... והבעל נכנס לאשתו, הוא רואה אותה עם דמעות בעיניים, וגם לא יש. הוא אומר לאשתי, מה אנחנו נבחר? מה נעשה? היא אומרת לו, בעל יקר, החיים שלי בלי ילד הם לא חיים, ואני מוכנה, אם אתה תרשה לי, לוותר על החיים שלי בשביל הילד הזה. אבל תעשה לי טובה, בעלי, שהילד הזה ידע, אתה תהיה חייב להגיד לו שאני מסרתי את נפשי כביכול בשבילו. הוא חי בזכותי שהוא יגיע לגיל 13, שהוא יהיה בר דעת ומחויב במצוות, שיעמוד בפעם הראשונה בצורה של חיוב להגיד קדיש על אמא שלו, שיגיד קדיש מכל הלב, שיקרא את השמיים. נתתי את החיים שלי בשבילו. אמר האבא, אם זה רצונך, אני איתך. האבא יצא החוצה. הרופא אחרי רבע שעה יוצא, אומר לו, מזל טוב על הבן, אבל לא על אף אחד מישראל, אשתך נפטרה. לא קל. האבא מגדל את הילד. הילד גדל יפה, אבל יום הבר מצווה הגיע. יום מרגש. יום שחיכו. הילד כבר גדול. כבר נראה כמו בחור. ואבא אומר לו, בן, זה הרגע. זה הרגע שאימא שלך חיכתה לו. תזכור את זה. אתה עומד עכשיו לפני כולם להגיד קדיש. תגיד קדיש מעומק הלב, תבכה, תזעזע את השמיים, תגיד קדיש לעילוי נשמת אמא שלך. והבן הולך, הוא אומר את הקדיש.
קדש קדש מהר נבר.
אבא עמום, לא, לא, מה זה? אתה לא מתבייש? אמא שלך? מה זה את החיים שלה? מה זה צ'יקמו כזה? אומר הילד, אבא, סליחה שאני אומר לך את זה. אבל אני לא הכרתי את אמא. אני לא יודע אפילו מה זה אמא, כדי להרגיש שזה חסר לי. אני לא יכול להגיד זה מכל הלב. אני לא מרגיש כלום. אני לא יודע מה זה אמא. ככה אמר המגיד מדובנה כל אחד מאיתנו. כשמבקשים ממני בתשעה באב, בוא חמוד שלי תעצור שנייה. להיות יהודי זה לא רק להליק נרות חנוכה, ולשמוח בפורים, או לבוא ככה ליום כיפור בנעילה לשמוע את השופר. להיות יהודי זה גם להיות בדברים הפחות טובים של עם ישראל. זה להזדהות, זה יום אחד בשנה לזכור, היה לי אמא, היה לנו בית מקדש. בית המקדש היה הלב של העם היהודי. הלב של העם היהודי. איך אני יכול להזדהות איתו? איך אני יכול להרגיש קרוב אליו? כמובן שאני, אם הייתי יכול קצת לקרוא על סיפורים שבאמת היו שם בחורבן, לראות עד כמה שנאת חינם החריבה, עד כמה דיבור של יהודי יכול לפגוע בשני. ובורא עולם אומר, אם הילדים שלי רבים, אם הילדים שלי לא מכבדים אחד את השני, אני הורס את הבית. אני הורס את הבית. וקיבלנו הזדמנויות לחזור בנו. אבל היינו אדישים כאלה. יהיה בסדר, יהיה בסדר. יהיה בסדר. ולא נהיה בסדר. לצערנו הרב קרה מה שקרה. אבל אני היום יכול לשנות את זה. אני היום יכול לשנות את החיים שלי, את החיים של המשפחה שלי, ואת החיים של כל עם ישראל. זה תלוי אולי באדם אחד, וזה אני, וכל אחד מכם. איך נעשה את זה? נראה אחרי הפסקה בעזרת השם. אני אגע כעת בשתי נקודות. אין ספק שכל מה שקורה איתנו, הרבה פעמים זה ברמת הפרט, כל אחד לעצמו, אבל בעם היהודי, נרצה או לא נרצה, אנחנו ערבים זה לזה. אנחנו כביכול אחים בדם. כל מעשה שיהודי עושה הוא לא רק משפיע על עצמו, אלא על כל החברה כולה, על כל העם כולו באשר הוא. ולכן, חשוב אולי יותר מהרבה דברים אחרים, המושג של אהבת חינם ביהדות, אחדות, לקבל את השונה, גם אם הוא חושב אחרת ממני, גם אם הוא נראה אחרת ממני, גם אם הוא מאמין בדברים אחרים ממני, זה לא משנה, לקבל אחד את השני, לאהוב אחד את השני, זה אני חייב. אני לא חייב להסכים איתו, זכותי להגיד את דעתי, אבל לכבד את השני, לאהוב אותו בתור בן אדם, זה לא סותר. זה שיש לו דעות פוליטיות, חס ושלום, כן, זה לא מעניין פוליטיקה, אני לא מבין בזה, אבל נגיד, ויש לו דעות פוליטיות שונות משלי, נגיד. מה זה משנה? הוא בן אדם, אבל. זה יש לו דעות שונות, זה משנה בכלל. זה דעות, זה כמו שיש לו עיניים כחולות, או לא, מה זה משנה? אז הוא יש לו ככה, ואני אחרת. ולכן אנחנו צריכים לצאת מפה עם איזשהו מסר פנימי עבורנו, אולי עבור כל העולם. חז"ל אומרים שהגלות הסתיימה ותסתיים בזכות אישה אחת שנקראת רחל אמנו. היא למעשה הדמות ההירואית ביותר שבזכותה בורא עולם מבטיח לה ושבו בנים לגבולם. היא בוכה, מענה להינחם, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. ואז בורא עולם, אחרי שהוא שומע את הטענה שלה, והיא טענה כלפיו ככה. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אני אהבתי את יעקב. כמה הוא אהב אותי. היה מוכן לעבוד בשבילה? ושימו לב טוב, כן? כל הגברים פה בחבר'ה. היה מוכן לעבוד בשבילה 7 שנים, 7 שנים. עם איסור נגיעה, אתה יודע מה זה איסור נגיעה? הוא איתה, אבל לא. זה כמו שאומרים לילד, בוא ללונה פארק, אל תעלה למתקנים. זה לא פשוט, מה אתה חושב? כן. וכתוב בחז"ל, והיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה. לכאורה זה לא הגיוני. אם אתה אוהב מישהי, אז כאילו כל יום נראה לך כמו שנה, אתה רוצה אותה כבר, די, די, לא יכול יותר. אצל יעקב אבינו, כתוב דווקא בגלל שהוא אהב אותה, והיו בעיניו, כאילו זה עבר צ'יק צ'ק, לכאורה, מתי זה עובר, שנהנים, זה עובר מהר. אז מה, הוא נהנה מזה? לא. כי חז"ל אומרים, יש הבדל בין לאהוב את עצמי, ללאהוב אותה. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא לא אוהב את עצמו, תשמע, יש לי פה גירויים. יש לי חסרונות, אני, תשמע, אני גבר, זה לא...
תירוצים.
הוא אוהב את עצמו, תשמע, בא לי, מה? כמה יכול לחכות? תשמע, לא... באהבתו את עצמו, זה נראה לו כל יום שנה. די, שיעבור הזמן. אבל אם באמת אוהב את השני, באהבתו אותה, הוא מבחינתו, אם זה מה שהיא רוצה, אם זה מה שנגזר עליהם, אפילו שהוא איתה ככה, כיף לו. הוא איתה, הוא איתה. הוא אוהב אותה. הוא לא רק אוהב מה שהוא משיג ממנה. הוא אוהב אותה. ולכן רחל ביום החופה, יעקב נתן לה סימנים. יעקב קצת חשד באבא שלה בלבן, שהולך פה למסחר את העניינים. נתן לה סימנים. רואים המקובלים, אלו סימנים טובים סתם לכל אחד מאיתנו בתור זוג נשוי. כדי להוריד את הקליפה הגשמית, ככה זה נקרא. כיוון שהמעשה הזה הוא מעשה מאוד מאוד רוחני, מאוד מאוד קדוש. המעשה הזה למעשה כל חיי האישות, על פי התורה, חזרנו שהרומאים נכנסו לבית המקדש להחריב אותו, הם נכנסו למקום הקדוש ביותר, שנקרא קודש קודשים. ששם יש שני קרובים, פנים של ילד, פנים של ילדה, זכר ונקבה. כאשר המצב היה טוב בעם ישראל, שני הקרובים היו מעורים זה בזה, חוברים, חובקים. כשעם ישראל לא היה עושה רצון השם, הם היו מתהפכים אחד גב אל גב. כשהרומאים נכנסו לבית המקדש, הם ראו את הקרובים מעורים זה בזה. אז הם לא הבינו איך זה יכול להיות. כאילו, בורא עולם עכשיו מעניש אותנו, ובכל זאת, אנחנו ביחד, אנחנו מחוברים אליו כביכול. אלא אומרים חז"ל, שזוג שבאמת אוהב אחד השני, גם במצבים קשים, אנחנו תמיד נהיה ביחד. ואפילו אולי יותר מתמיד. שם אחד עומד לצד השני. שם אנחנו באמת ביחד. לכן רחל נתנה לה... יעקב נתן לה סימנים. מה זה הסימנים האלה? סתם זה בינינו, ככה מקובלים, אומרים, זה דבר טוב, האישה צריכה לעשות את זה לגבר. כמובן, אנחנו מדברים פה מגיל 20 ומעלה. רק נשואים, רק חבר נשואים. זה לגעת באוזן הימינית, באגודל הימינית, ובבוין הימינית. זה מוריד שלוש קליפות, זה נקרא, על פי המקובלים, שאופפות את הגבר בזמן ה... כן. יש קליפות של תאווה שהן לא טובות. קליפות של גשמיות שהן מורידות את כל העסק הזה למטה מאוד. כדי לרומם את זה, שלושה סימנים שככה נתן יעקב לרחל. ורחל, לפני שעכשיו זהו, פתאום לאה באה אליה, אומרת לה, רחל, אני מצטער שאני אומרת לך את זה, אבל אבא שלנו החליף בינינו. את יושבת בצד, אני הולך להיות עם יעקב מתחת לחופה. עכשיו זה לא רק מתחת לחופה, זה גם בהמשך שם להיות ביחד. אומרת לה רחל, עכשיו רחל יודעת סימנים, יודעת שמי לא תגלה לה, לאה כאילו יעקב יעלה על זה, סליחה, זה לא רחל, מה עם הסימנים, מה קורה פה? יזיז הסדין, וואה, זה לא היא! יהיה בלגן! רחל, 7 שנים חיכתה, היא רוצה את בעלה, היא רוצה את אהוב ליבה, אבל היא יודעת שאם היא לא תגלה את זה ללאה אחותה, לאה תתבייש. לאה תתבייש עכשיו. אז תראה איזה גדולה של אישה, וחזרנו דווקא אישה, כי אישה מטבעה יותר קנאית מהגבר. יותר רוצה להרגיש בעלי הוא רק בשבילי. מבחינתו אני הדבר הכי חשוב לו בעולם. זה א' ב' בחיי זוגיות, שהבעל חייב לתת את הרגשה הזאת לאשתו, שאין לו בעולם דבר יותר חשוב ממנה. חס ושלום שהיא תחשוב לרגע אחרת, אם זה עבודה, אם זה לימודים, אם זה לא אכפת לי מה. מבחינתך הדבר הכי חשוב בעולם זה אשתך, היא רוצה להרגיש את זה. אז חז"ל אומרים שעכשיו רחל מוכנה לוותר, זה לא פשוט לוותר על בחיר ליבה ועוד לגלות את הסימנים ללאה שהיא לא תתבייש, היא מגלה לה הכל 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 הכל. רחל שומרת את זה, רחל שומרת את זה בלב, היא לא מבקשת מהקדוש ברוך שום דבר, היא שומרת את הזכות הזאת עד לרגע הזה שבורא עולם שולח את עם ישראל לגלות. כולם באים לסנגר עלינו, אברהם אבינו, יצחק, כולם צועקים לפני הבורא לברך, אבא לרחם על הילדים שלך. בורא עולם יש לו, כל אחד יש לו תירוץ שונה, הוא מוריד אותם לאט לאט, עד שבסוף נשארת רחל, אומרת לו ריבונו של עולם, אני הרי ויתרתי, אני התגברתי, אני סלחתי. אז תסלח גם אתה, אבא, אני ויתרתי, הדבר החשוב לי ביותר בעולם, בשביל אחותי. אז אתה תסלח לעם שלך, לילדים שלך. תחזיר אותם הביתה. תחזיר אותם הביתה. זה הכוח של כל אחד ואחד מאיתנו, ולו האדם הפשוט ביותר בעולם. להיות בן אדם. לא לפגוע בשני. ביקשו שאני אחזור על משהו שכבר אמרתכם פעם, אז אני אחזור את זה בקצרה. בסדר, אבל אי אפשר להעביר על כל דבר. נו, אז בסדר, הוא לא מתנהג עליי בסדר. בעלי לא מתנהג טוב, הרב, מה אני אגיד לך? אני לא יכול להעביר את זה. לוותר, לוותר. זה בסדר, זה רחל ממנו, מה אתה רוצה ממני? אני לא סוגל, לא, הוא פגע בי. הוא פגע בי. מה אני יכולה לעשות? איך אומרים משהו בלי לפגוע? אז אני אמרת לכם את זה בקצרה, אני אעשה את זה. איך באמת אומרים בלי לפגוע? כי כולנו נתקל בזה מי יותר, מי פחות, מי מוקדם ומאוחר. אמרת לכם שיש לי סוד? אשתי לא רע, אז אני יכול להגיד לכם. יש לי סוד בבית. מה אני עושה? זה טכניקה שלמדתי פעם בקונג פו, סתם לא לא. זה שיטה איך להשתמש בכוח של השני כדי להפיל אותו. חס ושלום, לא פיל, כאילו, תפוס אותה בשיער, סתם לא. לא. נגיד והיינו אצל אמא של אשתי, סיפרת לכם את זה פעם שרדת בקצרה, נגיד הייתי אצל אמא של אשתי, אצל המשפחה של אשתי, ואשתי זרקה לי שם מילה. וופה. פגע בי. אין בעיה. אני קיבלתי עצמי שאני לא מגיב במקום. אני אומר לה, בואי הביתה. בואי הביתה. אף מתרחב כזה. בואי הביתה. עכשיו, מה קרה? שום דבר, בואי הביתה. עכשיו אנחנו נכנסים לאוטו, יש דממה כזו באוטו, מרוב הלחץ, אתה יודע. כל המפחד להגיד איזו מילה, למה אתה יודע, עוד רגע יהיה פה פיצוץ. אני נוסע. עכשיו, אשתי מרגישה אותי חבל על הזמן. מה דקון בסדר? כן, בואי הביתה. עכשיו, היא מפחד ממך, אני אומר לך את האמת. היא מפחד, עוד רגע אתה מרביץ את האוטו, שורף או שורף אותו בפינה, אתה יודע, מכניס אותה בקיר, כאילו, כאילו, כל החלק שלה יצא מהמשחק. אתה אומר, תמות נפשי עם פלישתים, לא אכפת לי. העיקר שלה, חס ומקרה משהו, חס ושלום. ואז אתה בא הביתה, ואתה מאבד שליטה. אתה מאבד שליטה, ואתה פותח את הפה שלך, ושלך תהיה בריא, אתה כמו המוביל הארצי אתה. מעיין נובע. הפה שלך מפיק מרגליות אתה. ואתה פותח את הפה, את לא מתביישת? למה מי את בכלל? איך דיברת אליי? לפני המשפחה שלך? עכשיו בינינו יקירי, יש לי שאלה. מה נראה לך שאשתך תעשה באותו רגע? תגיד לך,
וואלה, סליחה, סליחה. תרביץ לי, תרביץ לי.
זה לא ככה היום עובד. זה אולי היה בתימן לפני 20,000 שנה. היום נשים, יש להם גז מדמיע את זה. היא מוציאה לך נונצ'קו. מה קרה? סכינים נשלפים. מה קרה? תתפוס את הקרה. בוא, בוא. מה אתה חושב? זה לא הדור של סבא שלך. תן כבוד היום. בשבילך עדיף. ואז לצערי הרב, הרי אשתך לא תישאר ככה פריירית. היא מוציאה את ה-RPG.
אני לא בסדר! אתה!
מלחמת עולם שלישי!
לא אכפת לך מהבית בכלל!
עכשיו היא בוכה, יש לה קטע כזה, זה הולך אצל עוצמה.
אתה לא אכפת לך מהבית! אתה פוגע בי! אתה לא אכפת לך מהילדים! אתה לא נמצא לך בבית!
זהו. עכשיו, עם הגבר יש כל מיני טיפוסי גברים. יש כאלה שממשיכים לריב, יש כאלה פטעונים אדישים. אני הולך לישון לילה טוב.
סליחה? אנחנו באמצע הריב, כאילו, בוא נע.
לילה טוב, אני הולך לישון, ביי. עכשיו, יש לו אדישות כזאת מעצבנת. את הולכת נובחת אחריו. הוא הולך לישון. כאילו, כולך בעצבים, והוא כבר ישן, שם את הראש על הקרי.
איך הוא יכול להירדם? איך הוא יכול לישון?
יש כל מיני טיפוסי גברים. או שהוא הולך, יאללה אני הולך מהבית, סוגר את הדלת, בוף! שומעת באוטו, בוף! פשט, נעלם. והוא לא חוזר הביתה.
והיא לא ישנה. 2 בלילה. 3 לפנות בוקר, היא לא ישנה. חברה שלה באה אליה. אומרת, בואי תהיה איתי, אני לא יכולה לישון, בעלי לא נמצא. תראי כבר, 4 בבוקר, לך תהיה מה הוא עושה. אולי הוא עם.
אומרת, למה להיות פסיבית? למה להיות פסימית? אולי אני רק בתנועת דרכים. למה להיות פסימית, אתה יודע? בוגד, בוגד, למה לחשוב ככה? אבל, בצערי הרב, ככה לא בונים זוגיות. ככה מחריבים בית מקדש. לצערנו הרב, ככה חז"ל אומרים, כשזוג מתגרש, אז מזבח מוריד עליהם דמעות. שואלים חזל, למה דווקא בבית המקדש המזבח הוא זה שמוריד עליהם דמעות? היו הרבה כלים בבית המקדש, למה דווקא המזבח? אומרים חזל, כי בזוגיות צריך להקריב קורבנות. צריך להקריב מעצמך, כן, להקריב מהזמן שלך, להקריב מהרצונות שלך. ואם אתם מתגרשים, סימן שלא הייתם מוכנים להקריב קורבנות, אז לכן מזבח מוריד עליכם דמעות. להחריב את בית המקדש מתחיל עם חורבן הבית של כל אחד מאיתנו. נו, בסדר. אז איך אני יכול לעשות אחרת? נגלה לכם בקצרה, כי כבר דיברנו על זה פעם. אני, יש לי שיטה. אמרת לכם, אשתי לא שומעת, אז אני יכול לדבר חופשי. כי זה בעיה, כי אתם קצת בבעיה. מי שבא פה עם אשתו בבעיה. עכשיו, מי יודע את הטכניקה הזאת? שאיתי לך, יופי, הרב אמר לך, אתה עושה. זה כזה, זה מוציא לך מהתא... אבל אני אגיד בכל זאת, אתה יודע, לא משנה, היא תשכח עם הזמן. לא, חס שאני לא תשכח, אבל... כמה שהיא כל כך רוצה להשלים, באמת, רוצה שאלה טוב איתך, אז היא תהיה מוכן לקבל גם אם אתה כאילו... תקשיב, אתה חושים את זה. זה כל אחד עם השיטה שלו, זה השיטה שלי, כמובן אני אתן לכם אופציה פתוחה, כל אחד עם כיד הדמיון הטובה עליו. אני פשוט החלטתי שאני לא מגיב במקום. לא, 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 לא פוגע, לא פוגע. היא עצבנה אותי אצל אמא שלה, אין בעיה. שום דבר, אני משחק אותה כאילו כלום לא קרה, שומר בלב קצת, בלב, בינתיים. תתאפק, תתאפק, לא קרה כלום. זה לא יתפוצץ, כל הפסיכולוגים לך, תשמע, אם תחזיק הרבה בלב, זה יתפוצץ בסוף. לא, אתה צריך לפרוק את זה, לפרוק את זה. אין לי בעיה, קח את הראש שלך, תפרוק אותו בקיר, פרוק אותו איך שאתה רוצה. אבל לא על אחרים, לא על אחרים מהמילה, בסדר? לא על אשתך, לא על ילדים, לא על השכנים. אבל אני למחרת מתחיל את העבודה. ואמרתי לכם, בגונג פו, משתמשים בכוח של השני לרעתו. אני למחרת מתקשר לאשתי מהעבודה. יש לה טבע כזה קצת מעצבן לפעמים. איך שאני מתקשר, מה אתה צריך? לא, סתם רוצה לדבר איתך. לא, מה אתה צריך? תגיד את האמת. חס שלום, לא. אבל אני מתקשר לה מהעבודה, אשתי מעניינים. בסדר, מה קרה? אתה צריך משהו? לא. אבל יש לי שאלה שאין לי עליה תשובה.
לא יודע, הראש שלי תפוס, אין לי תשובה, אין לי תשובה.
אמרתי, מה, תגיד לי מה השאלה, אני אגיד לך מה התשובה. לא, כשאני אבוא הביתה אני אדבר. שימו לב טוב. התחלתי לחמם את המערכת. בלי שהיא תרגיש, אני הדלקתי את המדורה על אש קטנה. זה מתחיל להתחמם, היא מתחילה להתבשל עכשיו. היא מתחילה לחשוב איזה שאלה הוא זה. מה הוא רצה? למה הוא התקשר דווקא עכשיו? זה טוב, זה טוב. אני מבשל אותה ככה, לאט לאט. כי אישה, הראש שלה עובד 20 צעדים קדימה. באמת. אם אתה מאחר, תתקשר להודיע שאתה מאחר. כי אחרת, אם אתה חושב איפה הוא, היא תשמע, היה פיגוע בזימבבואה. אולי הוא שם. איך תדע?
כאילו, היא דואגת, באמת. אבל אני נותן לה להתבשל, לאט לה, תן לה, תן לה, זה טוב. אחרי שעתיים נרים פה בטלפון, אשתי מה העניינים, הכל בסדר, כן? לא יודע, אני לא צריך להתרכז בעבודה, אני כולי הפוך לגמרי. יש לי שאלה, אין לי תשובה. מנומס, תגיד לי מה השאלה כבר, נו. חכי, נגיע הביתה, נדבר. אני הגברתי את האש. לאט לאט. אני חמש דקות לפני שאני מגיע הביתה, אני אומר לה, אשתי, חכי לי עד בבית, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני מגיע הביתה, היא כולה בברן כבר. אני מגיע, אני אומר לה, אשתי, יש לי שאלה, אין לי עליה תשובה, אם אני נו כבר תשאל! עזבי. מחר נדבר על זה. לא, 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 עכשיו, עכשיו! טוב, בואי לחדר שינה. הכניסת לחדר שינה. מה קרה? מה אתם חושבים? סתם, לא. מה זה לחדר שינה? נועל את הדלת. אז אני אומר לה, אשתי, יש לי שאלה אחת, אין לי עליה תשובה! נו, אז תגיד פעם מה! יש לי שאלה אחת. איזה מצווה אני עשיתי בתור רווק שזכיתי באישה כמוך. כזו יפה, כזו חכמה, כזו טובה עם הילדים. איזה אישה? אשתי הולך לפינה, מתחל ללבלב. לי, 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 לי. היא מקבל עצמה מאוד, יואו, יואו, עושה את זה. עכשיו אני ממשיך להרים, זה נקרא בכדורף להרים להנחתה. אני מרים אותה עוד קצת. מה, ואת עם הילדים, ואיתי, איך מפנקת, איך אדם? והיא כאילו, לי, 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 לי. היא מתרוממת. אני מכין את זה, זה עוד רגע, אני טטטטטה, מורי את ההנחתה. ואחרי שהרמתי את זה ככה טוב, אני משחיל את זה בקטנה. אמרתי, אבל יש איזה משהו קטן שקצת מפריע לי. אמרתי לי, מה, מה, מילי, מה, מה? אתמול שאני מצילי מה שלך. מה זה פגעת בי? באמת? יואו, עיניים שלי כפות! מצליחה, אני מצטערת. ואני עושה וי כזה קטן בצד. טי 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 טי. אחי, שיחקת אותה. אני השגתי את מה שרציתי. כי אם הייתי פוגע, אם הייתי צועק, אם הייתי מעליב, הייתי רק עושה את הפעולה הפוכה. רבותיי, זוהי השאיפה שלנו. להגיד ביקורת אולי צריך. לעורר את השני אין ברירה, אולי אי אפשר אחרת. אבל בואו נשנה גישה עכשיו. כלפי עצמנו, כלפי השכנים, כלפי כל עם ישראל. חבר'ה, זה לא פשוט. עם ישראל היה בשננות יותר מדי זמן. גם אנחנו לפעמים יותר מדי שננים. אם זה בתור עם ישראל, אם זה בתור בן אדם בישראל, בואו נפסיק, נעצור היום. נתחיל להסתכל על השני קצת בזווית אחרת. ללמד זכות. מה אתה יודע מה עובר בחיים שלו? מה אתה ישר שופט השני? הוא גם בן אדם, הוא בן אדם, מעבר לדעות שלו, לצורה החיצונית שלו, הוא בן אדם. יש לו גם דברים שהוא אוהב, דברים שהוא שונא, עזוב, אל תשפוט אותו, מי אנחנו? מי אנחנו בכלל שנשפוט אחרים? ואם צריך לתת ביקורת מאוד בעדינות, אחרי הרבה מאוד פרגונים, הכי עדין שאפשר, אפשר, אפשר, ואז אולי זה יתקבל. אבל לזכור, בית מקדש נחרב על שנאת חינם. בית מקדש נחרב על שנאת אחים, אני לא רוצה לחשוב מה יכול לקרות. בואו נעזור אחד לשני. בואו נעצור את המערכת. תשעה באב הזה, זה התשעה באב האחרון יהיה לנו מבחינתנו. בית מקדש שנחרב זה לא רק בית בבית המקדש, זה גם הבית שלך בבית. זה גם הבית שלך עם אשתך, עם החברה, עם הילדים שלנו. בואו נעצור. בואו נגיד די לכל השנאה הזאת, לכל הכתרוג הזה. ואם אתה תפגוש פעם אחת שמישהו כן מעצבן אותך, תחשוב שזה רק מבחן. מבחן לבורא עולם, לראות שיום אחד אני אומר לך בורא עולם ישאל, מה אתה עשית כדי לבנות בית המקדש? מה אתה עשית כדי לתרום שהגאולה כבר תבוא? די! אתה יכול להגיד לו, אני ויתרתי אבא. אני ויתרתי. על זה שהוא יצבן אותי וזה יצבן אותי. אולי לך את הזכות כמו רחל אמנו, שבזכותה שבו בנים לגבולם. השם ייתן לנו כוח להצליח, אמן כן יהי רצון.